כאן תמיר נווה ואורי גורן, ואתם מאזינים ל-Black AI, פודקאסט על Machine Learning ובינה מלאכותית.
היי אורי, מה שלומך?
היי תמיר, על מה נדבר היום?
רוצה לדבר על פרשנות של מודלים, Interpretable Machine Learning, Explainable AI.
אני מת על פרשנות.
אז אני חושב שהתחום הזה הוא לא חדש, אבל הוא מאוד רלוונטי לעידן ה-Neural Network, ה-Deep Learning, כי לפני ה-Deep Learning, בוא נגיד, הנדסנו פיצ'רים בעצמנו. זאת אומרת, אני רציתי להבדיל בין, אני יודע מה, מטוס לציפור, אז הנדסתי פיצ'רים שמוצאים לי קווים עגולים בתמונה, ומכאן זה השליך, ואז הכנסתי את זה לאיזה SVM, והנה יש לי הסתברות שזה ציפור, הסתברות שזה מטוס. היופי בדיפ לרנינג, שהוא מהנדס בשבילנו את הפיצ'רים, ועושה גם את הפרדיקציה, או הקלסיפיקציה בשבילנו, אז, וזה עובד מצוין, מצוין, אבל אנחנו נשארנו פעורי פה ולא מבינים כלום, ולא מבינים למה זה עובד. זאת אומרת, זה פיור בלק בוקס מודל, להבדיל מווייט בוקס מודל של דיסיז'ן טרי, שאנחנו מבינים בדיוק מה הוא שואל שם כדי להגיע להחלטה.
אני אקשה שנייה ואשאל. אוקיי, אז יש לי קלאסיפר שמבדיל בין כלב לחתול, מעולה, שיסתכל על מה שהוא רוצה. למה זה אכפת לי?
תראה, קודם כל זה מעניין, זאת שאלה מעניינת, זה מחקר לשם מחקר. אם אתה באקדמיה, אז זה סיבה מספיק טובה, אבל כיוון שאתה כבר מקשה, אז זה גם רלוונטי לתעשייה, כי זה גם, אם אתה תבין איך המודל שלך מחליט ההחלטות שלו, אז זה יביא לך תובנות איך לשנות את המודל, את הארכיטקטורה שלו, את תהליך האימון שלך, את הדייטאבייס שלך, זה יכול לשפר, כי אתה מבין מה קורה עכשיו. זה גם ייתן לך ולידציה אמיתית למודל, נכון? כי ולידציה אנחנו עושים עם שמים בצד איזשהו דאטה לטסטינג, אבל אולי הדאטה ששמנו בצד הוא לא מספיק מייצג.
האמת שזה מזכיר לי איזושהי אנקדוטה מרשתות נוירונים של שנות ה-80, שזה כבר מפתיע שרשתות נוירונים עובדו בשנות ה-80, היה איזה פרויקט, אני בטח לא בקיא בפרטים, של משרד הביטחון האמריקאי, של ג'רפה, לזהות טנקים אמריקאים מול טנקי אויב, סובייטים כנראה, שהגיע לחוזים די מפוארים, זה 90 ומשהו אחוז דיוק. האגדה מספרת, האגדה האורבנית, שהיה איזה גנרל שלא האמין, היה סקפטי ובצדק, וביקש לצלם מחלש את כל התמונות ולבדוק את זה בשטח, ואז המודל הגיע לדיוקים שהם כנראה מתחת לרנדום. הסיבה המסתבר זה שצילמו את כל הטנקים האמריקאים בבוקר של איזה יום, כי בכל זאת זה טנקים ולוקח זמן להזיז, וזה טנקים הסובייטים לקראת הערב. אז זה היה מודל נורא נורא מפואר שבודק את הברייטנס של תמונה.
מדהים כמה ההיסטוריה חוזרת על עצמה. עוד בשנות ה-80 היו את הסיפורים האלה, אני חושב שזה קורה לכולנו היום במהלך העבודה. אז זהו, בקיצור, אני חושב שיש הרבה סיבות למה לפרש מודלים, שלא לדבר גם על כל הנושא של המקרים המשפטיים, אתיים, גזעניים, שהנה המודל מצליח, אבל רגע, אולי קיבלת את ההחלטה בגלל שבגלל מסיבות גזעניות, וכדאי שנדע את זה לפני שיש ערוריה.
אוקיי, אז שכנעת אותי שיש טעם להסביר. מה זה הסבר? איך מסבירים?
יש המון טכניקות מאוד נחמדות של פרשנות מודלים, של explainable models, הם קצת ברמת הטקסומוניה, מה שנקרא, נעשה פה כמה הבדלות לפני שנדבר על שיטות. הסבר לפרשנות למודל יכולה להיות קודם כל לוקלית או גלובלית. זאת אומרת, לוקלית זה אומר למה המודל נתן את התשובה שהוא נתן על סמפל מסוים, על התמונה הספציפית הזאת, על הטקסט הספציפי הזאת, להבדיל מגלובלי, שזה הסבר כללי על ההחלטות של המודל. מעבר לזה, מבדילים בין טכניקות פרשנות שמפרשות מודל אגנוסטי או לא אגנוסטי, זאת אומרת, האם זה למודל ספציפי, רק ל-decision tree, או למודל כלשהו. האם אנחנו צריכים את הגישה למודל, או שרק צריכים את ה-API למודל? זאת אומרת, האם אנחנו ממש צריכים את הקוד בפנים, או רק את ה-API, רק את האפשרות להריץ אותו? אז זו גם הבדלה חשובה. עוד הבדלות שיש בין שיטות זה, האם, זאת אומרת, אם אימנתי מודל, אני רוצה לחקור אותו, האם כדי לחקור אותו אני צריך לעשות בו איזשהו שינוי, או לחקור אותו as is? אז מן הסתם לחקור אותו הזיז זה עדיף, אבל יש גם הרבה שיטות שאומרים, אוקיי, תעשה בו שינוי, לפעמים אפילו תאמן מחדש את כולו, את חלקו, ונפרשן לך אותו. וזה מכאן תסיק על המודל שלך מה קורה. אז יש גם כאלה.
אני חושב שאחת הפריצות דרך של הסברים למודלים, שגם קידמו את ההבנה שלנו, זה ZFNet. אתה רוצה קצת לספר לנו על זה?
כן, ZFNet הוא, אני חושב היסטורית, הוא פחות או יותר הראשון שעשה הסבר ללמה Deep Neural Network עובד. הוא, ZFNet זה על שם זיילר, אני מבטא את השם שלו נכון, הוא המייסד של הסטארט-אפ Clarify. הוא אחרי, כמו רבים אחרים, אחרי שב-2012 AlexNet הביא את ה... זאת אומרת, רשת AlexNet ניצחה בתחרות ה-LSVRC, ולזהות מה רואים בתמונה, כולם ניסו להבין איך זה. איך זה שניורל נטוורק, שהיה תחום לא מאוד פופולרי כמו היום, מיליון המעטה, איך זה שהוא הביא את הפריצה דרך הגדולה ועקף את כל האלגוריתמים הקלאסיים שאז היו ככה מאוד state of the art. אז הוא ניסה להסביר. אז הוא לקח את AlexNet, ו-AlexNet כידוע בנוי מקונבולוציה ופולין ואקטיבציות, ואז הוא עשה את הפעולות ההפוכות. הוא עשה unpooling, הוא עשה deconvolution, הוא עשה היפוך לכל האקטיבציות שהיו שם, ובזכות זה הוא הבין קודם כל תובנות מאוד יפות, ויש את התמונות המפורסמות, אתה בטח מכיר שהשכבות הראשונות של AlexNet, ובכלל של Deep Neural Network, מזהות את הפיצ'רים, את התבניות ה-low level בתמונה, את הקווים, את העקומות, והשכבות היותר מתקדמות ברשת מזהות את התבניות היותר אבסטרקטיות.
שרואים עיניים, רגליים.
כן, בדיוק, וזה כבר עוד צעד בדרך ללהגיד שבהסתברות גבוהה זה זאב או מטוס. ומה שיפה זה שזה נתן לו גם תובנות איך לשפר את AlexNet, כי הוא ראה שהפילטרים של AlexNet, יש שם איזושהי תופעת אלייזינג, זאת אומרת שתדירויות חופפות זה לזה, וכל מה שהוא עשה, לקח את AlexNet ושינה את הארכיטקטורה שלו בקטנה, כאילו שינה כמה גדלים של פילטרים, והנה ניצח ב-2013, עקף את AlexNet ברשת שקוראים לה ZFNet, שניצחה ב-2013.
שזה מדהים, זאת אומרת, בעזרת ההסבר, הוא ידע לדבק רשות נוירונים, שזה משהו שהוא לא טריוויאלי גם היום, ובזכות הדיבוג הזה הוא בעצם היה ה-state of the art בקופתו.
לגמרי, לגמרי.
אגב, אני מכיר עבודה דומה שלא עשו את כל התרחה שממש להפוך את הרשת, אלא פשוט אמרו ב-Deep Dream, אם אני זוכר נכון, יש לנו מודל ויש לנו תמונות שאליו הומן, בואו ננסה, בהינתן המודל, בהינתן הרשת, לחזות את התמונה שמביאה למקסימום את החזית. הפכו את מה מהפתמים ומה כפו.
נכון, נכון, זה בדיפ דרים, זה קודם כל, זה גם היה בערך אז, אני לא זוכר מתי התחיל, 2012-2013, גם שם זה היה מחקר של גוגל, שזו הייתה מטרתו, להבין איך הדיפ ניורל נטוורק המדהים הזה פתאום עובד כל כך טוב, מה צריך להכניס שם בכניסה כדי שיצא הסתברות לחתול או הסתברות לכלב. אז באמת, כמו שאתה אומר, הם עשו סוג של back propagation, אבל בצורה הפוכה, הם חישבו את הגרדיאנט של הפרדיקציה ביחס לתמונת הקלט, ולא ביחס למשקלים של הרשת, כמו שעושים בדרך כלל. אז כן, הם בעצם שואלים את השאלה, איך אני צריך לשנות את התמונה, כדי שהרשת תגיד לי שהיא יותר זאב, או יותר מטוס. מה שיצא מזה, זה כלי אומנותי אינטראקטיבי, שמסנטז לנו בין תמונות, והפוך אותן לפסיכדליות, זה מה שזה היום, דיפ דרים. די מגניב לראות את התמונות.
זאת אומרת, לכל הפחות, אם לא קידמנו את המדע, את האמנות קידמנו.
נכון, שזה לא פחות חשוב.
אוקיי, אז יכול לספר לי גם קצת על גרדקאם, יודע שהוא גם עשה מהפכה בתחום הרשתות קונבולוציה.
נכון, גרדקאם היא שיטת פירוש, פרשנות, שהיא באמת רק, אני חושב שהיא רק לוויז'ן, והיא בטח רק לקונבולושן ניורל נטוורק. גרדקאם, ראשי תיבות של Gradient Weighted Class Activation Mapping, זה בעצם הכללה של אלגוריתם שהיה לפני, שנקרא רק הקאם, בלי הגרד, Class Activation Mapping. קאם היה כזה שהוא לא פרשן את המודל שלך בהכרח, אלא היית צריך לעשות איזשהו שינוי, ואז לעשות איזה אימון נוסף, איזה fine-tuning, ואז הוא היה מפרשן לך את המודל האחר. אז גרד קאם באו והכלילו אותו, וזה עובד על כל ארכיטקטורה של CNN, שהיא במבנה שבהתחלה, כמו CNN, כמו CNN, בהתחלה יש קונבולוציות, ואז פולינג, ובסוף fully connected-ים למיניהם. עכשיו, מה בעצם זה נותן לך בסוף? זה אומר לך, מה האזור בתמונה שהכי גרם להחלטה? נגיד, אתה מכניס תמונה של כלב וחתול, הוא כותב לך, אני רואה שם חתול בהסתברות 40% וכלב ב-30% ולא יודע, וכל השאר צפרדע ומטוס וזה בעשירית אחוז. אז אתה אומר, אוקיי, מה בתמונה גרם לו להגיד שזה 40% חתול, מה 30% כלב? אז הוא ממש מצייר לך על התמונה מה האזורים שגרמו לזה, מה האזורים שגרמו לזה.
והסיבה שזה עובד על רק על שכבות קונבולוציה, זה כי רק שם אפשר לשייך בעצם איזשהו נוירון לפיקסל מקור.
בדיוק, בדיוק. כי הרי מה זה קונבולוציה? קונבולוציה זה פעולה מתמטית שבסוף שומרת על הפרופורציות של, של הטנזור בכניסה, של התמונה. נכון? גם אם הקטנו תמונה בגודל 100 על 100 אחרי איזושהי קונבולוציה, ועכשיו היא 50 על 50, יש פרופורציות. אתה יודע שיש פה סקיילינג, קל לך מאוד לחזור מהתוצאת הקונבולוציה לערך בהתחלה. אז בעצם גרד קאם מפעילים על איזושהי שכבת קונבולוציה בדרך שאותה רוצים לחקור, ובעצם על ידי הגרדיאנט רואים איך שינוי שלה משפיע על הפרדיקציה הסופית, ובגלל, כמו שאתה אומר, הפרופורציה בין כל נקודה בקונבולוציה לכל נקודה בתמונה המקורית, אתה יכול לשחזר איפה בתמונה המקורית החלק שהכי הרבה השפיע. הם עושים שם גם עוד כמה טריקים, מוסיפים guided by propagation כדי לעדן את זה, אבל בגדול זה הרעיון שם.
זאת אומרת, זו שיטה, אם דיברנו על שיטות לוקליות, זו שיטה לוקלית-לוקלית, גם לדוגמה מסוימת וגם לשכבה מסוימת. אני רוצה שנדבר קצת על שיטות גלובליות, השיטות, סליחה, שהן אגנוסטיות למודל, שהן לא עובדות רק על שיטות נוירונים, ואני חושב שמי שמוביל את השיח, או ששומעים עליו הכי הרבה, זה בעצם ליים.
כן, אז באמת יש את ליים שהוא מאוד הוא כבר יש לו, מאז כבר היו לו, יש לו כמה נגזרות נחמדות, אבל באמת כל הטכניקות האלה שנקראות Editing Feature Attribution Method, שמטרתם להסביר איזשהו מודל black box מסובך, על ידי זה שבונים מודל אחר פשטני, שנקרא Explanation Model, שבאופן לוקלי מגיב אותו דבר, כמו המודל המסובך שאנחנו רוצים להסביר, אבל את המודל הפשוט אנחנו יודעים לפרשן, קל לנו יותר לפרשן.
אגב, לדעתי ליים הוא לא שיטה או מימוש ספציפי, אלא ממש פריימוורק, זאת אומרת אם קוראים את המאמר.
כן, גישה.
איך שליים עובד, שזה לדעתי מרתק, קודם כל צריך לבחור דוגמה אחת שעליה אנחנו רוצים את ההסבר, זה ה-L של הליים זה בעצם לוקל, את הדוגמה הזו מרעישים, זאת אומרת, אם מדובר בתמונות, אפשר להוסיף צבעים, לסובב, לשנות, כל דברים שאמורים להשאיר אותנו בסביבה הלוקלית של התמונה, ואז קיבלנו אוסף של תמונות מורשות. כל תמונה כזו, אנחנו צריכים להגדיר איך, כמה היא רחוקה מתמונת המקור. שימו לב שיש פה שתי החלטות שעשינו. החלטה הראשונה זה הרעש, איך הרעשנו, החלטה שנייה זה הדמיון, שתיהן סופר קריטיות לאפקטיביות שלהם. אחרי שעשינו את זה, כל מה שנותר לעשות זה לבצע אינפרנס למודל המחוקם והבלק בוקסי שלנו על התמונות החדשות ולראות מה קורה, ונשאר לנו לאמן מודל פשוט על התחזית של המודל הבלק בוקסי.
שהם יגיבו בצורה כמה שיותר דומה בעצם.
כמה שיותר דומה בהתחשב בסימילרטי. זאת אומרת, תגיד, תמונה רחוקה היא פחות חשובה, מותר לטעות ביותר מאשר תמונה קרובה.
נכון, וזה הכל קורה באיזושהי, כמו שאתה אומר, בסביבה של דגימה נתונה, זאת אומרת, מרישים או, 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 או מעלימים ומוסיפים פיצ'רים, למשל בעולם התמונה הם מדברים על סופר פיקסל, מה זה סופר פיקסל? זה איזשהו פאץ', איזשהו אזור בתמונה של פיקסלים, אז אתה עושה את זה בלי הפאץ' הזה ועם הפאץ' הזה, ורואה איך זה, ושוב, עושה שהמודל האקספלנבול יגיב אותו דבר כמו המודל המורכב.
עכשיו, ליים לדעתי הוא אחלה, אבל הוא רחוק מלהיות מושלם. קודם כל, הוא די איטי, זאת אומרת, כל התהליך הזה של לייצר דוגמאות ואינפרנס מחדש, זה לא זריז, בטח לא הם עושים את זה המון פעמים, והוא מאוד תלוי בבחירות שעשינו. זאת אומרת, אם הרעשנו בצורה מסוימת, יכול להיות שזה ייתן הסבר אחד, מאשר אם נרעיש בצורה אחרת, והמידול הליניארי בסוף, שהוא explainable, יכול להיות מידול מאוד מאוד גרוע.
נכון. אגב, זה לא חייב להיות מידול ליניארי. בעיקרון אתה יכול לקחת כל מודל פשטני, נהוג לקחת ליניארי כי הוא פשוט, או decision tree כי הוא גם פשוט להסביר, פשוט להסביר אותו. הדרישה היחידה היא, זה לא היחידה, זאת אומרת, בעצם מאפתנים את ה-explainable model כדי שיהיה א' פשוט, ב' יגיב דומה למודל המסובך שלנו סביב הדגימה שבחרנו לחקור.
אוקיי, אז אי אפשר לדבר על line בלי לדבר על המודל שבא אחריו, על SHAP.
SHAP, Shapely Values, כן, זה באמת מדהים.
כן, אז Shapely Values זה רחוק מלהיות קונספט חדש, זה שהוא קונספט מתורת המשחקים של שנות ה-50. אחד הדברים המעניינים זה שאם נחשוב על הסיטואציה שבה יש לי קבוצה של שחקנים, למשל כדורגל, ובסוף, בהתאם לביצועים של הקבוצה, כולם מקבלים כסף. מה ש-Shapely Values מנסים לפתור, זה איך לחלק את הכסף כך ששתי תכונות יתקיימו. קודם כל, כל השחקנים, סכום התרומה של כל השחקנים, סכום הכסף שכולם מקבלו, יסתכם לסכום שהקבוצה קיבלה, שזה make sense בעולם כלכלי.
כן, אי אפשר אחרת.
והתכונה השנייה, שהיא טיפה יותר מורכבת, אם היינו עולים למגרש בלי שחקן א', והיינו מרווחים למשל 100 שקל, והיינו עולים למגרש בלי שחקן ב' והיינו מרווחים 200, זה אומר שלהוציא את שחקן א' פגע בנו יותר, ולכן שחקן א' צריך לקבל יותר משחקן ב' בחלוקה הזו, מה שנקרא המונוטוניות והמונחים שלהם.
כן, אז בעצם יש פה עניין קומבינטורי של, של איך כאילו, בלי השחקן הזה, איך כל ה... איך תגובה של המשחק על כל קומבינציה אפשרית של שאר השחקנים עם השחקן הזה, אבל רגע, זה תורת המשחקים, איך זה מתקשר לעולם שלנו?
אז עכשיו אין לנו שחקני כדורגל בקבוצה, יש לנו מודל, והמודל בוחר עם איזה פיצ'רים לעלות למגרש. אז זה בעצם האנלוגיה, וזה באמת מימוש...
הריוורד, מהו? מה המקבילה של הריוורד בעצם?
אז הריוורד זה בעצם המטריקה שלנו. זה יהיה דיוק, F1, איך ש...
או הפרדיקציה בעצם. זאת אומרת, אנחנו רוצים שסכום הפרדיקציות, בלי כל שחקן או עם כל שחקן, יהיה שווה לפרדיקציה עם כולם ביחד.
נכון. עכשיו, יש לשאפ בעצם שני מימושים. מימוש אחד שהוא בעצם כללי, שהוא באמת מודל אגנוסטיק, שנקרא קרנל שאפ. אתה רוצה לספר לנו איך קרנל שאפ עובד?
כן, אני רק עוד איזו הבדלה אחת, ש-Shapely Values, זה באמת מה שאתה הסברת מקודם, זה בעצם לתת איזשהו משקל או ציון על כל פיצ'ר, עד כמה הוא תורם לפרדיקציה, שזה כמובן סוג של פירוש מודל, כן? עד כמה כל אחד, אבל בפועל מאוד קשה לחשב Shapely Values. ואז בא המאמר, אני חושב מ-2017, שנקרא SHAP, שזה Shapely Additive Explanations, שהוא מציע כמה דברים. הדבר הראשון שהוא מציע הוא באמת קרנל שאפ. קרנל שאפ אומר, אני לא אחשב במדויק את ה-Shapely Values, זאת אומרת, מה התרומה של כל פיצ'ר בקלט שלי, אלא אני אקרב אותו על ידי זה שאני עושה דגימה חלקית של כל הבדיקה הקומבינטורית הזאת, של איך זה עם זה משפיע, איך זה בלי זה, איך זה עם זה וכן הלאה. ודבר נוסף, הם מכניסים שם את המושג של background data. כי הרי מה זה בכלל אומר להכניס חלק מהדאטה לתוך המודל שלנו, כן? בטח ב-deep learning, גודל הקלט הוא פיקס, אתה לא יכול להכניס חלק מהתמונה. אז מה אתה שם בפיצ'רים שאתה לא רוצה לשים? אז הם אומרים בקרנל שאפ, תשים background data. תבחר אתה איזשהו דאטה שמהכירות שלך הוא לא משפיע, למשל אם אתה מחפש חיות בג'ונגל, אז שים רקע של ג'ונגל, איפה שאתה רוצה להעלים את הזנב של החתול או את הראש של החתול. וזה מה שאתה מזין. אז kernel shop הוא כאמור קירוב של shapely value, אבל הוא גם בעייתי ומאתגר, כי הוא מאוד תלוי בבקגראונד דאטה, שזה כאילו החלטה שנשארת אצלך. אבל באמת מה שאורמלים עשו, זה אתה תסביר, כי פה אני קצת יותר, פחות התעמקתי בזה, ב-tree explainer שהם מציעים.
אז tree explainer זה בעצם מימוש לא מקורב, אלא ממש של ערכי shapely values, עם אותה קרקע מתמטית מוצקה שהוכחה בשנות ה-50, ואיך שזה עובד זה די פשוט וגאוני, כמו הרבה דברים. זוכר שלמדנו רקורסיה אי שם לפני הרבה שנים, אני לא אסגיר את גילנו.
אל תגלה.
ודוגמה ראשונה ברקורסיה זה תמיד פיבונאצ'י. וכשאתה ממש את זה נאיבית, אתה אומר, נסתכל על פיבונאצ'י של אחד קודם ואחד שלפניו ומחבר, מהר מאוד אתה מגלה שפיבונאצ'י של 100 לא מסיים לרוץ, ואתה אומר, מה זה, כל הרקורסיה זו לא שווה? ואז אומר לך, תשמע, יש דבר כזה שנקרא memoization, או caching, בוא נזכור את הערכים בצד מה היו, ונשתמש בהם שוב, במקום לקרוא ממש לרקורסיה, לפני הקריאה, תבדוק אם כבר חישבת, ושלוף את הערך. בעצים, הם עשו בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אני רוצה לבדוק את כל הקומבינציות, עם פיצ'ר, בלי פיצ'ר. אפשר לעשות את אותו הקשינג, memoization הזה, ברמת העץ, וככה הם הורידו מסדר, מזמן ריצה קומבינטורי, וזמן ריצה קומבינטורי זה חמור יותר מאקספוננציאלי שכולם מדברים עליו.
הוא לא פיזבילי.
משהו שלא, באמת לא ישים. לזמן ריצה פולינומיאלי, שעם זה כבר אפשר לעבוד.
שזה מדהים, רק חשוב לזכור, זה רק, זה לא ממש אגנוסטי, זה לא, לא יודע אם זה נקרא אגנוסטיה, זה לא למודל כלשהו, זה רק למודלים של יצאי החלטה.
נכון.
להבדיל מהקרנל שאפ, למשל.
לא רק decision trees, גם random forest, XGBoost, אבל כל מה שיש לו עצים בלסיס.
עצים, כן.
אוקיי.
יש אגב גם דיפ שאפ, זאת אומרת, יש עוד כל מיני וריאנטים אחרים שהגיעו אחרי שאפ, אבל אני חושב שאפשר, אני חושב שזה לא יהיה טעות להגיד שכל מה שמבוסס שאפ, זה פחות או יותר ה-state of the art של עולם ה-XY, של עולם הפרשנות מודלים כיום.
כן, תלוי איך מגדירים הסבר state of the art.
נכון.
אבל ללא ספק שווה להכיר.
לגמרי.
טוב, תמיר, תודה על ההסבר.
בכיף, בכיף. עשינו היום פרק יחסית ארוך, אנחנו ניתן פה לינקים של כל הדברים, על התחלנו בזדפנט ודיפ דרים וליים וגרדקאם ושאפ, באמת תחום מרתק. תודה, תודה לכולם.
תודה שבוע הבא.
תודה.